הרב בני לאו.
שלושה פרקים מקדיש מחבר דברי הימים למלחמותיו של דוד, פרק י"ח, י"ט, כ'. היום אנחנו בי"ח, ואני רוצה מסיפורי המלחמות שהמקבילות שלהם נמצאות בספר שמואל ב', אני רוצה להתמקד דווקא בפסקה שנמצאת לקראת סוף הפרק שלנו, שמתארת את המערך המדיני והצבאי והכלכלי שמלווה דוד במנהיגות שלו. אני קורא את הפסוקים, וימלוך דוד על כל ישראל, והיא עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואבי מלך בן אביתר כהנים, ושבשה סופר, ובניהו בן יהודע לקרתי והפלטי, ובני דוד הראשונים ליד המלך. כך מסתיים הפרק שלנו. אתם מבינים מיד שאנחנו מדברים פה על בירוקרטיה, אנחנו מדברים פה על דוד מקים ממלכה. הסיפור הזה שמופיע באמצע סיפור המלחמות הוא כל כך חשוב, כי כשאנחנו למדנו את סיפורי שאול, שאול הנהיג את המערכה שלו, את הממלכה שלו, באופן מאוד מאוד חזק של משפחה לוחמת. אנחנו ראינו את כל המעטפת שעוטפת את שאול, אנשים חלקם שלטו בו, אנחנו זוכרים את הדוד, את אבנר בנר שהיה תקיף כל כך, אנחנו זוכרים את האנשים שהיו נתונים למרותו אבל בעצם שלטו בו. שאול לא הצליח להקים בירוקרטיה מלכותית, הוא הקים את המלכות שלו מאוד חזקה, מאוד תקיפה, מאוד נתונה לכוחו ולחולשתו של המלך. דוד, בניגוד לשאול, ייסד מערכה מאוד מאוד יעילה, עם תפיסה שלטונית ברורה. יש בה שרי צבא. שרי צבא, אנחנו רואים שכתוב אצלנו פה יואב בן צרויה על הצבא, כשאנחנו מסתכלים על המקבילה שנמצאת בספר שמואל, אז שם יש לנו גם את אבישי, אבל אנחנו כרגע מדברים על יואב, שזה הדמות של מפקד הצפה, ולידו יושפט בן אחילוד מזכיר. יושפט, אנחנו מכירים את השם הזה דווקא מהמלכים, התפקיד מזכיר נשמע לנו דומה מאוד לתפקיד שהמזכיר היום כמו מזכיר ממשלה. התרגום לספר דברי הימים אומר ממנה על דחרניה, זאת אומרת הממונה על האגרות או על המסמכים, באמת מזכיר כמו מזכיר. רשי בספר שמואל אומר מזכיר איזה דין בא לפניו ראשון לפסקו ראשון, זאת אומרת סוג של רלש, ראש לשכה שמסדר את סדר העניינים בתוך הלשכה כדי ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות. המזכיר היה מאוד חשוב, כי כנראה הוא קודם כל מונה אותו פה אחרי המפקד של הצבא, ומיד אחריו הוא שם את יושפט בן אחילוד המזכיר בתור מי ש... קרוב ביותר כנראה למלך. אז זה השני, ואחריו באים שניים, וזה נורא מעניין. צדוק בן אחיטוב, ואבי מלך בן אביתר. לא כהן אחד, ראש, אלא שני כהנים גדולים. ואתם שואלים את עצמכם, למה שניים? וכשאנחנו לומדים קצת את סיפור הכהנים האלה, לא נעסוק בזה עכשיו בהרחבה, אבל אנחנו יודעים שצדוק שייך למשפחת בן אלעזר, בן אהרון הכהן. ככה אפשר לראות גם בכרונולוגיה של דברי הימים בפרק ה', והוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, יש עליו כמה תיאורים, וצדוק הזה שימש בכהונה גדולה גם בבמה שהייתה בגבעון, עוד לפני שאנחנו מדברים על העתקת ארון ברית השם לירושלים. אותו סיפור של צדוק ילווה אותנו גם אחר כך, כשדוד נודד במעלה הזיתים בבורחו מפני אבשלום בנו, אז אנחנו נפגוש את הדמות של צדוק שמקבל את מקום הבכורה הבלעדי. זה הסיפור של צדוק, עוד מעט נגיד על זה מילה. לידו, ליד צדוק, יש לנו את אבימלך בן אביתר. הסיפור הזה, אבימלך בן אביתר, קרוי בספר שמואל במקבילה אחימלך בן אביתר, וגם בהמשך דברי הימים כנראה זה אותו דבר, אבימלך ואחימלך. ואותה דמות הוא מבני בניו של אלי הכהן. בני בניו של אלי הכהן מחזיר אותנו כמובן למשפחה השנייה של הכהונה, ולא למשפחה, כן, היינו במשפחה של אלעזר, עכשיו אנחנו עוברים לאיתמר, נכון? לבני אהרון הנותרים, היה נדב ואביו שנהרגו, היו אלעזר ואיתמר. אז הצאצא של אלעזר זה צדוק, והצאצא של איתמר זה אבימלך בן אביתר, או אחימלך בן אביתר. ופתאום אנחנו מגלים שדוד, כנראה בחוכמה פוליטית מאוד מאוד גדולה, אומר, מה אני מכניס את הראש להסתכסך עם שתי משפחות הכהונה שנאבקות זו על זו על הראש? אני נותן מקום לשני ראשים. אני נותן ממונה אחד שזה יהיה צדוק, והשני לידו יהיה אחימלך. האם שניהם שווים? האם שניהם שקולים? זאת שאלה מאוד מעניינת, כי יש כאלה שטוענים שאחימלך היה המשנה לצדוק, אבל אפשר לראות גם מהסיפור של בריחת דוד מפני אבשלום, שדוד בעצם מינה את צדוק והדיח את אביתר מן הכהונה. זה סיפור גדול מאוד של שאלת הצאצאים של אלעזר ואיתמר, ואחר כך אפשר ללכת עם זה עד הכהנים שהגיעו לענתות ועד משפחתו של ירמיהו הנביא, ולא כאן המקום לעשות את זה. בכל מקרה, אנחנו מדברים כרגע על שתי משפחות הכהונה הראשיות ששניהם מלוות את דוד בבירוקרטיה של הנהגת המדינה. ואז יש סופר בשם שבשה, שבשה יכול להיות גם שישה הסופר, שהוא כמובן זה שמנסח, זה שכותב את המסמכים. לכל מנהיג צריך שיהיה את הסופר, אנחנו מכירים את זה לאורך כל ימי ספר מלכים, וכנראה דוד מתחיל את המקצוע הזה שיהיה לו סופר. אחר כך הבא בתור, בניהו בן יהוידע, על הקרתי והפלטי. זאת שאלה מאוד קשה, מה תפקידו של בניהו, שהוא מהגיבורים המפורסמים ביותר של דוד? יש לנו תיאורים על האומץ שלו, על העוצמה שלו. אנחנו יודעים שבימי שלמה, בניהו הפך להיות שר הצבא במקום יואב. זאת אומרת, הוא איש שמסוגל להנהיג צבא, וכאן אנחנו אומרים על הקרתי ועל הפלטי. מה זה אומר? מה הוא אומר שהוא היה על הקרתי והפלטי? רוב הפרשנים מסכימים שהכוונה היא לחבורה מיוחדת של אנשי צבא מובחרים, סוג של סיירת עם תפקידים מיוחדים, והוא היה המפקד של מה שנקרא היום היחידות המיוחדות או הקומנדו, מין חטיבה מיוחדת שמובילה את האנשים שכפופים ישירות למלך ולא כפופים למפקד הצבא. זאת אומרת, כאילו בניהו בן יהוידע היה כפוף לדוד ולא כפוף ליואב בן צרויה. ככה מתפרש מכמה מקומות, למה קוראים להם קרתי ופלטי. יש תרגום יונתן שאומר קשתים וקלעים, כלומר קשתיה וקלעיה. יש כאלה שרוצים להגיד שזה היה היחידה של שומרי הראש של דוד, ככה יוסף בן מתתיהו בקדמוניות מציע. יש כאלה שרוצים להגיד שבכלל זה היו חיילים שבאו ממחוץ, זאת אומרת זה שמות של אנשים שבאו ממוצאם, הנגב הקרתי שבאו מאזור הפלישתים, והפלטי זה בכלל מקומות שבאו מאזור עוד יותר רחוק, והמשפחות האלה בכלל לא היו מישראל אלא מאזור קרתים. ככה מפרשים כמו רבי יוסף קרא לספר שמואל, ועוד גם המחקרים רוצים לטעון את זה, שבניהו בן יהוידע בעצם היה מפקד של הצבאות הזרים. ככה זה נגמר, בניהו בן יהוידע, אבל הפרק מסתיים בני דוד הראשונים ליד המלך. כאילו אומרים לנו פה עוד משהו, אחרי שאמרנו את ההיררכיה הבירוקרטית של סדרי השלטון, שמסדרים לנו את כל מערך של הצבא ושל המדינה, של המערך הביטחוני והמערך הדתי, כן, של הכהנים והסופר, שזה הבירוקרטיה המנהלית, כל הדברים האלה, בסוף אומרים לנו יש גם בני דוד. בני דוד זה אלה שישבו הכי קרוב לצלחת, הם אלה שחוצים את גבולות הבירוקרטיה, הם אלה שמסוגלים לעשות כרצונם כי הם הנסיכים. פה בעצם שתול אולי הדבר שהתפוצץ לדוד בפרצוף אחר כך, שלא מופיע בספר דברי הימים, המרידות של הילדים שלו. כשאתה אומר, אני אשם את בני דוד הראשונים ליד המלך, זה אומר שהם עוקפים את כל סיפורי הבירוקרטיה, והם יכולים לעשות עם המלך ואולי על המלך כרצונם. עוד הערה קטנה שנמצאת בתוך הפרק באמצע, בתוך המלחמות של דוד, מספרים לנו על ברית אחת שעושה תוהו. תוהו מלך ששומע על המלחמות שדוד עושה בנגד ארם צובה, הוא היה מלך חמת, כנראה עוד יותר צפונה מארם, והוא היה איש מלחמות נגד ארם, וכשהוא שומע את המלחמות הוא עושה ברית שלום עם דוד. הברית הזאת אומרת שדוד מצליח לייצר גם מערך של לא רק בירוקרטיה של מדיניות, אלא גם מדיניות חוץ. כאן בתוך הפרק שתו לנו הסיפור הזה, והסיפור הזה ילך ויתגדל ויגיע לפסגות אחרות בבריתות שדוד יכרות עם צור, ודוד ילך ויגדל וילך וייצר לנו את השם של מלך שמסוגל גם לבסס ממלכה בפנים וגם להניג צבא כלפי חוץ וגם לנהל מערכת של דיפלומטיה כדי להפוך את כל המדיניות שלו, את כל המדינה שלו לפלטפורמה שעליה יקים שלמה את הבניין הגדול.